רש"י בתחילת המסכת מלמד אותנו שסוכה נקראת ככה על שם הסכך, ובאמת במובנים רבים עיקרה של סוכה הוא הסכך. זו גם המציאות הטבעית, אדם בונה סוכה, הוא בונה אותה ללא חומרי גלם לבנייה ארוכת טווח, ובמובנים מסוימים אפשר להגיד שהוא פחות מעוניין בהגנתן של הדפנות, אלא בהגנת הסכך מהשמש, ככל שניתן גם מדברים אחרים שיכולים לחדור ולהפריע לו. וזו גם המציאות המצוותית, לא רק הטבעית, שעיקרה של סוכה הוא בסכך, ומתבטא בכמות המשניות שעוסקות בסכך, בכמות הדינים שעוסקים בסכך, ובמיעוט הדינים היחסי שעוסקים בדפנות, וזה מתבטא באופן ציורי גם בדברי הבבלי אצלנו, בסוגיה של רבי יעקב, שנעץ ארבעה קונדסים בקרקע, וסיכך על גבם הסוכה כשרה, והירושלמי זה מופיע באופן אחר, נעץ ארבעה דוקרנים בקרקע וסיכך על גבם, הסוכה כשרה, זה סוכה בכלל בלי דפנות על פניו, והיא כשרה, ולכן בעצם עיקרה של הסוכה הוא הסכך, וגם במובן הרוחני זה מסתדר.
רק לשיטת רבי יעקב, לא חושבים רק יחיד.
נכון, לכן אמרתי שאני רק מביא את זה כדימוי. כל מה שאנחנו הולכים ללמוד בזמן אלו לזה, זה על מה שיש בין ארבעת הדוקרנים הללו, בסדר? או בין ארבעת הקונדסין הללו. וכל מה שאנחנו הולכים ללמוד, זה על הדפנות, על המרחב שעליו יושב הסכך. אבל לפני שאנחנו הולכים ללמוד את הנושא הזה, אני רוצה שתשימו לב, לכאורה, לשוליות שלו, בתוך מכלול מצוותה של סוכה, וגם ברמה הרוחנית הרעיונית אפשר להבין את הדברים, שבסוף סוכה תהיה לצל, בסוף שהעולם המחשבה היהודי בא להתבונן על הסוכה, הוא מדגיש ברוב ככל התורות את ההגנה האלוקית, את העטיפה האלוקית, הפרוסה עלינו כמו ענן שמגיע מלמעלה ופרוס ועוטף אותנו, וזה עיקר עניינה של סוכה. ולכן אני רוצה שתשימו לב שאנחנו בעצם עוסקים בכל מה שנמצא למטה מן הסכך, אבל אולי יש דווקא חשיבות יתרה לעסוק בנושאים הללו, מפני שאם אנחנו תופסים את הסוכה רק מכוח הסכך, אנחנו גם מחמיצים משהו. אפשר כבר אולי לדבר על זה ברמה הרוחנית של זה, שלא תבוא השראת שכינה ולא תבוא רוח הקודש מלמעלה, תודה, בלי שנייצר לה את המרחבים מלמטה, ובלי שנייצר את המקום שבתוכו תשרה השכינה. זאת אומרת, למרות שבאמת עיקר ההשראה מגיעה מהסכך, יש חשיבות יתרה במיקוד על מה הסכך יושב, מה מתחולל בפנים, וממילא העיסוק בגובה, בממדים, בדפנות שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח, או שלוש כהלכתן ורביעית אפילו טפח, עשרה טפחים, כל העיסוק הזה במרחב, למרות שהוא העיסוק השולי יותר במסכת סוכה, הוא משמעותי מאוד להבנת התמונה השלמה של הסוכה. שומעים? אוקיי. תודה רם. היום בשיעור אנחנו נעסוק בשני נושאים ארוכים, אני אנסה לקצר ולדייק אותם על מנת שנספיק להקיף את שניהם. נושא אחד הוא גובה המקסימום של הסוכה, 20 אמה, ונושא שני הוא שטח הסוכה, המרחב המינימלי שמגדיר סוכה כשרה. מה שישאר לנו בהקשר של ממדי הסוכה לשבוע הבא, מה שלא עסקנו בו השבוע, זה הגובה המינימום של הסוכה, 10 טפחים, וזה יישאר לנו לשבוע הבא, ומשם ניגש ללימוד על הדפנות עצמן, כמה דפנות, מה מהותן של דפנות, כל היבטי הווירטואליות של הדפנות, נקרא לזה כך, כן? גוד, לבוד, דופן עקומה, פי תקרא יורד וסותם, גוד אחית, גוד עסיק, נתבונן גם איך יוצרים דופן, ומדוע הלכות סוכה רצופות בדפנות שהן לא דפנות, בדפנות חלקיות, וכל זה נעסוק החל משבוע הבא. בעניין הגובה, ראשית, סוגיית הפתיחה של מסכת סוכה היא סוגיה עם כפל משמעות. משמעות אחת שלה זה המשמעות הגלויה. טעמי האמוראים וגם הלכות האמוראים בנוגע לקביעת המשנה שסוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה. למה היא פסולה ובאיזה מקרים היא פסולה? זה הרובד הגלוי של הסוגיה. לסוגיה יש גם רובד אולי סמו יותר, שהיא גם כן סוגיית פתיחה, ומקובלנו שסוגיות פתיחה שאני אומר מקובלנו, אני לא אומר שתקבלו את זה ללא עוררין, תבדקו את זה בעצמכם לאורך לימודכם, אבל במסכתות רבות, לפעמים גם בפרקים, סוגיית הפתיחה היא גם סוגיה רעיונית עקרונית שבאה לגעת בנקודות יסוד של המסכת. כך זה בקידושין, כך זה בפסחים, כך זה במסכתות נוספות, סוגיות שהן גם עוסקות בדין, אבל גם דרכו מנסות לספר איזשהו סיפור עומק מעין שיעור פתיחה למסכת, שהוא בתוך השפה ההלכתית, בתוך המסע ומתן ההלכתי, מנסה גם לספר סיפור עומק על הסוכה. נפרוס רגע את הסוגיה לשכבותיה. בשכבה התנאית יש לנו דין שפותח הן את משנה סוכה והן את תוספת הסוכה. סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה. ולמעשה הדין הזה מופיע כחלק מקבוצה במשנה, שאפשר לקרוא להגדרות היסוד של סוכה. איזה עוד דינים שייכים לקבוצה הזאת? לדוגמה, חמתה מרובה מצילתה פסולה. מה עוד יש שם במשנה? משנה א', מה? בכל פחות מעשרה טפחים. מה עוד? שאין לה שלוש דפנות. אז חלק מהגדרות היסוד של סוכה, שהיא צריכה להיות נמוכה מ-20 אמה, רק צריך לשים לב שלמרות שזה נמצא בקבוצה הזאת, ספרותית זה שונה. קודם כל זה עומד בפני עצמו ושלושת האחרות באות ברצף, אבל גם מהותית זה מגביל ולא להפך. זאת אומרת, שלושת הדינים האחרים באים ואומרים, אל תעשה סוכה קטנה מדי, חלשה מדי. כאן אומרים לך להפך, אל תעשה סוכה גדולה מדי. אז לכן גם ספרותית וגם מהותית הדין הזה שונה. הבנתם את התובנה? תובנה פשוטה, רק בהתבוננות ראשונית על מקומו של הדין בתוך המשנה. דבר נוסף שקיים לנו ברובד התנאי, זה סיפור אילני המלכה, שמופיע בתוספת הסוכה, פרק א' הלכה א'.
רגע, הרב אלחנן, צריך להעיר שבתוספת יש רק את דין הסכך.
יפה. בתוספת אין בה את הדינים האחרים, ומופיע שם גם סיפור אילני, שאני כבר רוצה להגיד משהו, ואני יודע שאולי יהיה פה כאלה שיחלקו, שעל פניו סיפור אילני מוכיח שהמחלוקת בין רבי יהודה והחכמים, האם סוכה של למעלה מ-20 אמה כשרה או פסולה, היא נאמרה בכל סוכה וסוכה עלי אדמות. היא עוסקת בסוכות פאר, סוכת איל, למה אילני המלכה דווקא עשתה סוכה למעלה מ-20 אמה? כי היא מלכה ויש לה המון כסף והמון יכולות, והיא גם תרמה המון, המון תרומות למקדש, אנחנו מכירים אותה מאוד מקומות, והיא עושה סוכה למעלה מ-20 אמה, ועל פניו אני רוצה לטעון בצורה פשוטה, שהסוכה הזאת הייתה גדולה מ-400, ודאי גדולה מראשו רובו ושולחנו, אי אפשר להגיד אחרת. אני גם רוצה להציע שהסוכה הזאת, הדפנות שלה הגיעו עד הסכך, כי ככה בונים סוכה, למרות שעל זה כבר אפשר להתווכח, ואנחנו נתווכח על זה בהמשך. אבל בפשט נראה לי שסיפור אילני.
הרב אלחנן, במשנה לא כתוב בשום מקום שטח הסוכה.
כן, כן, אני לא מדבר על שטח בכלל הרב, אני מדבר רק על גובה. כן. לא, מה שאני אומר על רוחב נראה לי אי אפשר להתווכח. מה שאמרתי שאפשר להתווכח זה על דפנות מגיעות לסכך, כיוון שיש, אפשר להשתכנע מסברת הבבלי, שמופיע גם בירושלמי, שאולי דווקא מלכה עושה סוכה מעובררת, אין מזגן, אין מעברר, אז כאילו דווקא עושים דפנות שאין מגיעות לסכך. אבל אני אומר, זה בפשטות יותר קל להסביר, שסיפור אילני מדבר על סוכת פאר, וכל סוכה וסוכה יש בת הדין, שסוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה.
המשנה לא מתייחסת למסיבה מאוד פשוטה. המשנה עוסקת בדרג או בהבחנה של מרחב, ויתר דין, בהבחנה של מקום מול המרחב, במישור ההתחיל ובמישור האופי. זה מה שהוא עשה הסוכה. שכר שהמתון הוא הרבה מסירתו, הוא מקום שאיננו מוכן במרחב במימד האנכי. מרחב שאין בו מספיק חיצור, הוא מרחב שאיננו מוכן, הוא מקום שאיננו מוכן במרחב במימד האופי, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, גובה הזה, גובה המינימלית, הם עושים ביחסים בין אופיות לבין אנכיות, כפי שנלמד בהמשך, שעשרה טפחים במטה זה שייך למימד.
לכן אני רוצה אותי על הנושא השני של השוק של שטח, אני אגיד את זה. אני לא אמרתי מילה על השטח.
יש לי שאלה אחרת. רב אמרת, גילים שלו, לפני תאות לפני רבא, רב זרע ורב. בכלל לא מתייחס לטעמים של גילים. בכלל המשטעה, הגמרא חרוכה בסדר הפוך. אז
להגיד... לא יודעתי לגמרא, רבי, לא, אני קודם לך. כן, לא דבר מגיע לגמרא, אני דברתי על השפעה של התנאים.
לא, כי זה תמוע שהם מתחילים מהטעמים האלה שרב.
זה הדבר הבא שכתוב לי להתייחס אל. אז סיימנו את השכבה התנאית, זה מה שמופיע שם, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה וסיפור אילני. בשכבה המוראית סוגיית הבבלי פותחת אותנו לשני שלבים נוספים היסטורית, שלב תלמידי רב, ושלב האמוראים בדור היותר מאוחר, הדור השלישי והרביעי, רבא, רבי זיירא, ורבא המאוחר מכולם, האחרון שבסוגיה, מבחינה היסטורית. הממרות של רב, של תלמידי רב, מסייגות את דין סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה בסיוגים שונים. אפשר לחלק אותם לשתי קבוצות. סיוגי הגודל, זאת אומרת דין סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה, זה רק בסוכה קטנה, ואפשר להתווכח מה זה קטנה, או שמסייגים אותם בשאלת האם הדפנות מגיעות לסכך כן או לא, ואומרים שסוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה, רק אם אין הדפנות מגיעות לסכך. בשלב הבא של הסוגיה, זאת אומרת אצלנו מופיע קודם, השלב הבא היסטורית, ישנו עיון בטעמים, הייתי אומר טעמי העומק לשאלה למה סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה. עד כאן רק אמרתי עובדות, לא אמרתי שום דבר שיש בו מן החידוש. בירושלמי הסוגיה מתנהלת בצורה שונה. ראשית הירושלמי בתחילתו, ואת זה לא הבאתי בדף המקורות אבל אני לא אתייחס, אבל בתחילתו מנסה הירושלמי ללמוד מפתח ההיכל ופתח האולם.
רגע, חשוב מאוד. הירושלמי מביא את זה בשם רב.
כן. כן, אני מקבל. אז ירושלמי בשם רב מביא שכמו שגם הולכת הגמרא אצלנו בעירובין ובבלי, שחכמים לא למדו אלא מפתחו של היכל, ורבי יהודה לא למדה אלא מפתחו של אולם, אבל הסברה הזאת בירושלמי נדחית ולא מתקבלת, ואחר כך מנסה ירושלמי ללמוד את זה מהשוואה בין סוכה למבוי, גם ההשוואה הזאת נדחית, ולבסוף הירושלמי נותר עם טעמו של רבי יוחנן.
אבל צריך לדעת שזה נמצא בתוספתא, והתחייה של הירושלמי אפשר לדחות אותה בקש, זה לא בעיה לדחות אותה, ויש היגיון רב בעולם ואחד.
כן, אני מסכים, מסכים, אבל סוף כל סוף מגיע הירושלמי למסקנה שהטעם לכך שסוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה, הוא טעמו של רבי יוחנן, המורה בדור הראשון בארץ ישראל, שאומר משהו שאני חושב שהוא הכי דומה לרבי זיירא, כן? בסוכות ישבו, עד 20 אמה אתה יושב בצילה של סוכה, מ-20 אמה ולמעלן אתה כבר לא יושב בצילה של סוכה אלא בצילן של דפנות, וזה מסקנת הירושלמי. מתוך זה הדיון מגיע, הירושלמי מגיע לדיון על היחס בין הסכך לבין הדפנות, האם הוא שם את הסכך מעל הדפנות או שם אותו מתחת לדפנות ואז יהיה כשר. אני בכוונה לא נכנס לדיון הזה, דיון קצת סבוך, אם יישאר זמן נחזור אליו ונבהר אותו. בכל אופן הוא לא משפיע על מסקנת הירושלמי ועל טעם שסוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה, טעמו של רבי יוחנן שאתה צריך לשבת בצל סוכה ולא בצל דפנות. עד כאן פריסת המקורות. רבי זיירא הוא תלמיד של רבי יוחנן, ולכן זה שרבי יוחנן נותן את הטעם הזה, ייתכן שזה מה שהוליד את הטעם של רבי זיירא
בבבלי. אבל הם לא מאותו מקור.
הם לא מאותו פסוק.
זה לא בהכרח אותו דין של שניהם.
נכון.
רבי זיירא מישעיהו.
הוא אומר,
אפשר לראות, אפשר לראות שזה פיתוח של דברי רבו למקומות חדשים.
גם כן. יכול להיות שזאת מחלוקת מהותית.
כן.
ולא רק זה. כי שאלה אם נקודת המוצא זה האדם או נקודת המוצא זה האור המקיף.
אני יותר נוטה לכיוון של הרב ראם שכן מדובר פה בפיתוח מהותי של שיטת רבי יוחנן, וזה מה שאני אציג עכשיו. אז ברשותכם, אז שאנחנו מאביטים בנימוקי שלושת האמוראים, בואו ננסה טיפונת להעמיק בהם, ואני יודע שעשו את זה בשיעורים, אני ככה ממש רוצה בקצרה. רבא לומד מלמען ידעו, אבל אם נעמיק בדבריו, זה לא שהאמוראים האחרים מוותרים על הידיעה. כולם רוצים שבני ישראל ידעו שבסוכות ישבתי בני ישראל והוציאו אותם ארץ מצרים, זה פסוק מפורש. מה שרבא מחדש, זה שהמודעות הזאת, הידיעה הזאת עוברת דרך ראיית העין. אתה צריך לראות את הסכך, ומתוכו לדעת שבסוכות הושבתי בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. בסדר? זאת אומרת, רבא לוקח את המודעות שהיה אפשר להבין אותה אולי כמשהו מופשט, משהו שאתה חש מעצם זה שאתה נמצא בתוך מרחב והוויית הסוכה, ואומר לא, לא, לא. מודעות צריכה לעבוד בצורה ישירה, קשר עין, דעת. אתה רואה ויודע. זה דעת רבא, בפשטות.
לפי ההבנה הפשוטה, ריטווה הבין אחרת, ברבא.
אני הבאתי בדף מקורות את המאירי, שממש מסביר על הנטיית הזה שאם זה משהו שאדם צריך להפעף כדי לראות אותו, כלומר לשים את הראש שלו אחורה, אז הוא לא רואה אותו בזוויות העין שלו, ולכן ברגע שהעין לא רואה את זה, מה שהעין לא רואה אתה לא יודע, והסוכה פסולה. רבי זיירא הולך לכיוון אחר, ובעצם מצריך שאדם ישב בצל סוכה, ולא בצל דפנות. אבל האמירה הזאת של רבי זיירא היא אומרת דרשני, הרי פתחתי את השיעור בלהגיד שלכולי עלמא עיקרה של הסוכה זה הצל שיש בה. מה מוסיף רבי זיירא שהאמוראים האחרים לא מקבלים? אז הגמרא בעצמה עושה לנו את החשבון, מה אומרים לו האמוראים האחרים? פסוק שאתה הבאת מספר ישעיהו הוא פסוק שעוסק בעתיד לבוא, וסוכה תהיה לצל יומה מחורב ולמחסה ומסתור מזרע וממטר, זה פסוק שעוסק בלעתיד לבוא. כלומר, גם האמוראים האחרים מסכימים שהסוכה צריכה לעשות צל, אבל הם לא רואים בזה משהו כל כך עוצמתי עד כדי לפסול את הסכך שהוא גבוה למעלה מ-20 אמה. זה נכון, אולי העוצמה הזאת של הצל היא נכונה בסוכה של העתיד לבוא. אם אני אעמיק טיפה בדברים, כן? אז הסוכה של העתיד לבוא לוקחת את ההשראה ואת הנוכחות האלוקית למשהו שאפשר לראות אותו, הוא פה והוא נוכח, עוברה השם במכון הר ציון ועל מקראיה, ענן יומה ונוגה יש להבה לילה, כי על כל כבוד חופה, הרבה דימויים של נוכחות אלוקית שמופיעה כענן, כאש, כחופה, ומתוך זה סוכה תהיה לצל יומם מחורב ולמחסה ומסתור מזרע וממטר. סוכה שהצל שלה הוא נוכחות אלוקית גלויה, מוחשית, שרבי זיירא מתבונן על סוכה, אומר זה סוכה, אם אין לך את זה הסוכה שלך פסולה, ולכן לדעתו סוכה שהיא גבוהה למעלה מסוים מה פסולה, כי אין בה את אותה נוכחות גן עדנית, נוכחות של העתיד לבוא, של צל הסוכה כצל אלוקי, כצל נוכח, כצל גלוי. אני אגיד למה צריך להגיד את זה. אני אגיד. אסביר למה לדעתי צריך להגיד את זה, ואני קודם כל אומר, אני לא חושב שהכרחי להגיד את זה. זאת אומרת, יש שתי אפשרויות בהליכה בכלל בסוגיה, שרבי זיירא מביא פסוק מספר ישעיהו. אפשרות אחת לומר, אין לך בכלל מה לפתוח את התנ"ך ולראות את הפסוק הזה. רבי זיירא טען כאן טענה סמנטית, לשונית, שסוכה צריכה להיות לצל, ושלמעלה מ-20 אמה, אדם יושב בצל דפנות ולא בצל סוכה. תיכנס למתמטיקה של זה ולסמנטיקה של זה, ולא צריך בשביל זה לפתוח את הפסוק. אבל כיוון שני, שאני הולך ומגלה לאורך שנות לימודיי, שבדרך כלל, שהמורה מביא פסוק, ואתה תפתח את הפסוק, ובוודאי ובוודאי בסוגיית פתיחה, תגלה שהוא רוצה להגיד משהו יותר מהותי על סוכה, והמבחן יהיה, אם באמת נמצא שלאמירה הזאת ישנן עוד השלכות. אבל אני לא אומר את זה רק מצד מתודת הלימוד. אתם מבינים את הדיון, את הוויכוח ביני לבין הרב אייל? אבל אני לא אומר את זה רק מצד מתודת הלימוד. שנייה. אני אומר גם עוד טענה, שהבלעתי אותה בתוך דבריי, שזה שסוכה היא עשויה לצל, האמוראים לא חולקים על זה. אז מה מדגיש רבי זיירא? סוכה תהיה לצל. גם כל האמוראים מסכימים. הלכת הרבה יותר רחוק מהדרשות הרוחניות שלי. בסך הכל, רגע, ברשותכם, שנייה. בוא נתווכח בתוך המקורות. ברשותכם, תפתחו איתי.
רבי זיירא שם את הסוכה באור המקיף, ורבי יוחנן שם אותה באור הפנימי.
אבל למה קבלית? הגמרא אומרת לנו ימות המשיח. זה הגמרא. הגמרא אומרת שרבי זיירא רואה את הסוכה כקשורה לאור שיופיע בימות המשיח. תסתכלו רש"י בית עמוד ב' דימור התחיל ימות המשיח. מי שלא מסתכל לא יכול להשתתף בוויכוח. רש"י בית עמוד ב', לא הבאתי בדף מקורות, אבל אני מניח שבכיתות למדו, שהמוראים אומרים לרבי זיירא, מה שאתה מדבר עליו נאמר על ימות המשיח. מסביר רש"י, לימות המשיח, אותם סוכות יהיו לצל, לעונג ולמסתור, אבל סוכת מצווה אינה לצל. הקשו הרבה על רש"י הזה. סוכת מצווה אינה לצל? הרי אנחנו יודעים שסוכה שחמתה מרובה מצילתה פסולה, אנחנו יודעים שהסוכה קרויה על שם הצל. מה אתה אומר סוכת מצווה אינה לצל? הפירוש הפשוט בעיניי, זה שכולם מסכימים שהסוכה צריכה לעשות צל, השאלה היא איזה צל. האמוראים מדברים על צל, במובן הפרקטי זה צריך לתת צל, ורבי זיירא מדבר על צל ועונג ומסתור, זה כבר צל הרבה יותר טעון במשמעות. זה צל של גן עדן, שיש בו עונג ומסתור, בצל כנפיך תסתירני. זה רבי זירא שהוא רואה את סוגיית הפתיחה של את הדין שפותח את המשנה, שסוכה גבוהה למעלה מ-20 יום הפסולה. הוא אומר, בוא אני אסביר לך את הדין הזה, על פי הסוכות של העתיד לבוא, הסוכות של ימות המשיח. בכל רבי עמיחי. אשריך הרב עמיחי, ואם כבר דרשנות, אז אני רק אגיד, אני חושב עכשיו, לא, אני אומר דרשנות, לא אמרתי את זה, לא חשבתי על זה לפני השיעור, אבל הוא עושה סוכתו בעשתרות קרניים, כן, מה זה עשתרות, מה משמעות המילה עשתרות, כן, שגר על עפריך ועשתרות צונך, מבטא את העוצמה האנושית, את השפע האנושי, כן, אומרים לרבי זירא, רגע, מי שיש לו צל אנושי, אז לא יוצא ידי חובה, כי אתה מדבר על צל משיחי אלוקי, אומר להם, לא, שם, אם תוריד את העשתרות קרניים, יהיה צל סוכה, למעלה מ-20 ומה, גם לא, גם אם תוריד את השטרות קרניים לא יצא סוכה, כן, הקרניים והשטרות כביטויים של כוח אנושי, אבל זה כבר דרוש, ומי שרוצה עוד דרוש, בסדר? אז הפסוק אומר, כי על כל כבוד חופה וסוכה תהיה לצל יומם. רבי זירא בדף כ"ה, במחלוקת של חתן וכל השושבינים פטורים מן הסוכה, אומר שהוא התחתן, הוא חוגג את חופתו בסוכה, הוא עושה חופה בסוכה, ושמח בזה, יש מבחינתו איזשהו קשר בין החופה לבין הסוכה, אבל על זה בעזרת השם, אולי בהמשך. עד כאן רק העמקתי קצת ברבה, מודעות עין דעת, וברבי זירא, סוכות של העתיד לבוא, הן מגדירות את דין סוכה שהיא גבוהה למעלה מסוימה.
שצריך להגדיר פה משהו, לא, אני מסכים הכל, מבחינת ההגדרה. ושאמרתי אור מקיף ואור פנימי, אפשר לבטא את זה גם בשפה בריסקאית פשוטה מאוד. אצל רבי זירא זה דין בחפצה של הסוכה. אצל רבי, אצל רבה, זה דין בגברה שגוזר מה עיסוקה שבגברה יוצאים, אבל הדין ביסודו בגברה. בשפה פנימית רבא מדבר על עולם הידיעה, זה הצד הפנימי של האור הפנימי, ורבי זירא, וזה מסתדר מדהים עם כל הניגון שלך עם ימות המשיח ועם הצל ועם החופה, זה עוסק בצד הטרנסטנדנטי של האור המקיף.
אני לא רואה כאן חפצה וגברה, בעיניי כולם עוסקים בחפצה, כולם עוסקים בסוכה עצמה. רבא מבחינתי הוא לב הסוגיה, אני אכן עוד לא עסקתי בו, עסקתי ברבא ורבי זירא לא מחוסר החשיבות של רבא, אלא מזה שאני טוען שכל הסוגיה הולכת לכיוון רבא, רבא הוא לב הסוגיה, תכף אני אסביר מה אני מתכוון. טוב,
הוא לא לב הסוגיה, הוא מאוחר, כל המדרש הזה הוא חריג.
איזה מדרש? לא הבנתי.
צא מדירת קרב שבט דירת הרי, לדעתי שהוא השתלט על העולם, הוא תפיסה לא נכונה, לא בפסוקים ולא באמוראים.
זה כל החידוש של רבא, רגע. על זה אנחנו הולכים להתבקר.
תגיע לרבא.
בכבוד, כן, מבשר. נכון, כבר העירו בככה האחרונים, שרבי זירא יותר אולי מתאים לתפיסת ענני כבוד, לתפיסת ההגנה האלוקית, וזה מה שאמרתי, שהפסוק שהוא מביא עוסק בכל הדימויים שהשכינה חופפת, סוקחת, מאירה, מלווה, מסתירה את האדם. מה זה?
הפוך מהרוך לנר.
טוב, שנייה, בואו נתקדם, יש לי הרבה להספיק, אני אתן עוד זמן לשאלות. עכשיו, השיטה השלישית בסוגיה היא שיטת רבא, שבעצם אומר סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה היא פסולה, כי היא דירת קבע, ואנחנו צריכים שסוכה תהיה דירת הרי. אפשר להגיד ולעשות חילוק בין רבי זירא שאומר ענני כבוד לבין רבא שאומר סוכות ממש, אבל אני לא לשם הולך. מי שרוצה, יש כאלה שהלכו לשם, בסדר? יש כאלה שהלכו לשם, לא לשם אני הולך. אני מתקדם עוד צעד. לכאורה יש סיבות רבות לא לפסוק כמו רבא. בוא נשים את הדברים על השולחן. הרב רם אמר אחת מהן, דבריו מחודשים, מכולם הוא פחות נשען על פסוק, אבל אני לא מדבר רגע על סברות, אני מדבר על שיקולים למדניים, לא לפסוק הרב, השיקולים הלכתיים. ראשית, הוא היחיד, הרי אביי מקשה גם על רבה וגם על רבי זעירא, נכון? אבל רבה לא עונה. זאת אומרת, הגמרא נשארת עם הקושייה של אביי, כשהיא מסבירה מדוע המוראים לא הלכו כרב, משום קושייה דה אביי, כאילו אין לו תשובה לזה. אז זה סיבה אחת. שנית, יותר חריף מזה, אין ממרה של רב שמתאימה לו. זאת אומרת, לרבה ולרבי זעירא, אפשר להתאים אותם למה שקרה בדור הקודם, לסיוגים של רב שאמר שכל המחלוקת היא בסוכה קטנה, או שכל המחלוקת היא שאין הדפנות מגיעות לסכך. אז כשהוא אמר שאין הדפנות מגיעות לסכך, שהמחלוקת היא רק שאין הדפנות מגיעות לסכך, זה מסתדר כפתור ופרח עם רבה, למען ידעו. כשהוא אמר שהמחלוקת היא רק בסוכה קטנה, אבל בסוכה גדולה כולן מכשירים, זה מסתדר כפתור ופרח עם רבי זעירא, שהבעיה יצל. אבל אין שום דבר שרבה מסתדר איתו, בסדר? ולכן יש סיבות טובות שלא לפסוק כרבה. יש עוד סיבה, כן? שאגב, אני רק אגיד את זה אולי יותר חריף, מי שלא הבין, רבה חולק על הממרות של רב. מבחינת רבה, גם שהדפנות מגיעות לסכך, הסוכה פסולה. מבחינת רבה, גם שהסוכה גדולה קילומטרים, אם היא גבוהה למעלה מסירה רמה, היא פסולה. הוא חולק על הממרות של רב. אז יש סיבה מצוינת לא לפסוק כמו, בסדר? ויותר מזה שרבה הוא תלמיד של רבה, ואין הלכה כתלמיד במקום הרב. ועוד סיבה שמוסיפים הראשונים, שעל רבה נאמר, רבה זה עם ה', כן, ורבה זה עם א', שעל רבה נאמר של כל מילי דמר עביד כרב. כלומר, רבה הוא תלמיד נאמן ששומר את מסורת רב, ולכן יש סיבה טובה לפסוק כמו רבה. ואין סיבה לפסוק כמו רבה, בבית, רפויה ובאלף. ולכן בעצם אני חושב שהיינו מצפים שהסוגיה תלך לכיוון של רבה. אולי רבי זעירא לא, אבל בטח שלא רבה. ובאמת לכיוון הזה הולכים חלק מקדמוני הראשונים. רבנו חננאל, תתקנו אותי אם אני טועה, זה הבעל האיתור, שבאים ואומרים הלכה בסוגיה כרבה. עכשיו זה לא רק הלכה רוחנית, שהטעם הוא למען ידעו, שעד 20 עמה אדם יודע ויותר מזה הוא לא יודע. זה גם הלכה עם אף כמין המעשית, שכל הפסול הוא בסוכה קצת יוצאת מהגדר הרגיל, שהדפנות לא מגיעות לסכך. אבל בעצם דין 20 עמה הוא לא כזה משפיע, כי אם אני בונה סוכה נורמלית שהדפנות מגיעות לסכך, אז היא קשירה גם בגובה 50 עמה וגם בגובה 100 עמה. וזה פסיקתו של רבנו חננאל ושל בעל האיתור. ולמרות שיש הרבה היגיון לפסוק כך, רוב ככל הראשונים, באופן מפתיע או לא, מאמצים דווקא את רבה ופוסקים כרבה. בסדר? מחזיקים, מי שלא מחזיק יראה את הדברים תוך כדי בדף המקורות ויבין שרוב ככל הראשונים מחזיקים כרבה מכמה סיבות. יש כמה סיבות לזה. סיבה ראשונה זה מבחינת כללי הפסיקה, שאומנם אין הלכה כתלמיד במקום רבו, אבל מסבירים הראשונים זה כשהם נחלקו בעודם בחיים בחיותם, התלמיד חלק על הרב, אז פוסקים כמו הרב. אבל כשהוא חלק עליו לאחר מותו, הלכה דווקא מתהפך הכלל, והכלל הופך להיות הלכה כבטראי. פוסקים דווקא כמו האמורה המאוחר יותר, וכפי שאמרנו, רב הוא האמורה הכי מאוחר בסוגיה. אבל זה שיקול. לא, זה עדיין, אני לא חושב שזה פוגע בכלל הלכה כבטראי. יכול להיות שיש שיטה קדומה שאחרי זה עוד עוסקים בה, ויש עוד אנשים שפוסקים כמוה. היא עדיין קדומה לשיטה של רבה שהיא מאוחרת יותר. אוקיי, עד כאן זה שיקול מכללי הפסיקה. אבל בואו אני אעט טיפה את הקצב, כי כאן מגיעה הנקודה המהותית, שהשיקול המרכזי לפסוק רבה הוא דווקא הגמרא בדף זין עמוד ב', שהוא נראה כטיעון נגד רבה, ובכל זאת הוא הופך להיות השיקול המרכזי לפסוק רבה. ואני חושב שראו את הגמרא הזאת בכל הכיתות, אני חושב שהיא תלווה אותנו כמעט בכל סוגיה. אז אני אגיד בקצרה, זו גמרא קצרה, שאומר שם אביי, זו גמרא מוזרה קצת, כן? אביי אומר שם, תשמעו, יש שמונה תנאים שסוברים שסוכה דירת קבע בעינן. רבי ורבי יושיה, בית שמאי ורבי יהודה. כולם סוברים שסוכה דירת קבע בעינן. לכאורה זה נותן המון עוצמה לשיטה הזאת. שמונה תנאים שסוברים ככה. איך לא לפסוק ככה? אבל דווקא הראשונים מבינים בעקבות כלל שנקוט בידיהם עוד מימי הגאונים שאין הלכה כשיטה. זאת אומרת שכאשר הגמרא אומרת פלוני ואלמוני ופלמוני כולם סוברים טה 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 טה, אל תפסוק ככה. בסדר? מה ההיגיון בזה? אולי בהזדמנות אחרת, אולי אני אציע לשכך את האוזן, שכשבאים ואומרים הוא והוא והוא, באים להגיד את כל היוצאים מן הכלל. כל אלה הם היוצאים מן הכלל, שסוברים דורת קבע בעינן. אבל רבנן, רוב עם ישראל, רוב מניין ובניין של חכמי ישראל, סוברים שסוכת הרי בעינן. לא, זה שונה, זה שונה. אם הרבה אנשים פוסקים כשיטה, זאת אומרת, הרבה אנשים אומרים הלכה X, הלכה Y, ברור שנפסוק ככה. אין הלכה כשיטה, הכוונה היא רק למבנה הזה הספציפי שקיים בעוד כמה סוגיות בשף, שאומר המורה, הוא והוא והוא והוא, כולו סביר עליהו, כך וכך וכך. זה המסורת שנקוטה בידי הראשונים ובימי הגאונים, ואני מנסה להסביר את ההיגיון שבה. בסדר? למה אין הלכה כשיטה? כי למרות שזו שיטה ענפה עם הרבה שסוברים, זה עדיין שיטה. אנחנו מחפשים את המרכז, את רוב חכמי ישראל, רוב מניין ובניין של חכמי ישראל. למרות שבפועל הרוב הזה הוא בעצם רבה. אבל זה, נגיד את זה בסוד, סתם, כל מי שחלק על שמונת התנאים הללו הוא נמצא ברוב, אבל מי שמנסח ומארגן את הדברים ככה בהרבה מובנים זה רבה. עכשיו, למה זה שיקול לפסוק כמו רבה? כי מי שאומר את הממרה הזאת הוא אביי. ואחד התנאים שהוא מונה שם, תחזיקו ראש, זה רבי יהודה. שרבי יהודה, איך אנחנו יודעים שסוכה דירת קבע בעינן לרבי יהודה? כי הוא מכשיר סוכה גבוהה למעלה מ-20 אמה. זאת אומרת שכבר אביי, התוקף הגדול של רבה, מתיישר עם רבה ומסביר את המחלוקת בהמשגה של רבה. שרבי יהודה מכשיר כי הוא סובר סוכה דירת קבע בעינן, ורבי יהודה נשמע לרבנן, שרבנן פוסלים כי הם סוברים סוכה דירת הרי בעינן, וזה בדיוק הטעם של רבה. אז רק אני אגיד, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו אשלים איתו, בצחוק, כן, ו... אפילו הבעיה היא התוקף של רבא בסוף מתיישר עם רבא.
לא בסוף, הוא בסדר עם קשר.
בסדר,
לא, אלא מה אתה עשה לחיצון שלך הזה. הוא אומר לו, הבעיה שוטט?
כן, כן. לא, אני אגיד, הסוגיה לא שוכחת את הבעיה. אחרי זה
שאומרים, למה... הבעיה שוטט, זה אומר זה שתיקה כהודעה.
כן, זה שאלה אם שתיקה כהודעה.
צריך להמשיך את הפינג
פונג. כי אחר כך שמסבירים למה המוראים...
לא, מה פתאום? מה פתאום?
אפשר להתווכח, אבל אחר כך שהמוראים אומרים, כולו כרבא לא אמרי משום קושייה דהבעיה, כנראה זה קושייה רצינית בסוגיה שלנו. אבל בכל זאת אני מסכים איתך, כנראה שתיקתו הייתה כהודעה, או מתי שהוא השתכנע המסבירים הראשונים, והפך להיות תומך נאמן בשיטת רבה. מה הסיבה שרבי יהודה מכשיר סוכה גבוהה למעלה מ-20 אמה? שהוא סובר דירת קבע בעינן. ומה הסיבה שרבנן פוסלים אותה? כי הם סוברים שסוכה דירת הרי בעינן. אז אם כן, אם כנים הדברים, ובאמת, הלכה על פי רוב הראשונים, הלכה כרבה, שהסיבה לפסול היא בגלל שסוכה דירת הרי בעינן, ונפקא מינה למעשה שסוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה, בין קטנה, בין גדולה, בין אם הדפנות מגיעות לסכך ובין אם אין הדפנות מגיעות לסכך, תחזיקו את החשבון, בסדר? אז בעצם יוצא שלב סוגיית הפתיחה של המסכת שלנו בעצם שמה את האמירה של רבה, שבאה ואומרת סוכה דירת הרי בעינן. כשאני מסתכל על סוכה גבוהה למעלה מ-20 אמה ושואל למה היא פסולה, העיקרון המרכזי שאני לומד מזה זה שסוכה דירת הרי בעינן. חבוד הרב ישי רק בכל.
שואלים בעלי התוספות, שואלים בעלי התוספות שאלה מאוד יפה, וגם אצל רבא הרי ברור שהארעיות היא רק גדר וגובה, וכי זה דבר שכבר מובן מתוך הגמרא, כי זה יכול להיות מריצות של הרבא. אלא מה? רק שזה הרעי נפסד בכללי ההנדסה העתיקה, איך מעמידים, כמו שאומר רש"י, איך מעמידים באופן שמגיעה לסיום. רק ברור שצריך להיות צרוך בחותם הארעיות, כל הבחינות מכל הסיבות, מכל התחום. לכן נשאלת השאלה, א', לרבי יהודה, שמים בחג סימן כללה, כמו שמצטטים התוספות את המשנה בתחילת תענית. גם לרבי יהודה, בסוף הסכך, מסכים במסערים, אבל זה לא יכול להיות. גם הראיות כבר קיים בסכך, לא צריך את רבא.
לא בשביל, רק שנייה בשביל שנראה לי, הדברים נאמרים ואני חבל שהם כמים אשר לא יאספו. אני שנייה אאסוף את הדברים ו... וברשותכם ונתקדם. אז אני תמיד רואה שכשאני מדלג על משהו אז תופסים אותי בצדק, נכון? לא עסקתי בכלל בשיטת רבי יהודה, ולא עסקנו בכלל בלימוד מההיכל ומהאולם, שהוא הלימוד שמופיע בראש גמרא סוגיה בעירובין, והוא הלימוד שמופיע בראש הירושלמי, ואני אם ראיתם הסרתי אותו מהדף. אבל הנה חינמי, נכון, הנה חינמי ששיטת רבי יהודה, הלימוד, היחס בין משכן שהוא הראי לבין מקדש שהוא קבוע, ושיטת רבי יהודה שהוא לא רק אומר סוכה למעלה מ-20 אמה שהיא קשרה, הוא מצריך שזה יהיה קבע, ולגמרי חלק מהדיון ברבי יהודה. אני פשוט בהמשך לדברים שאמר הרב תומר, אני פשוט עקבתי אחרי מה שהבבלי עשה. הבבלי לא הביא בכלל את, הוא הבחין בין מבוי לבין סוכה, לא הביא בכלל את הלימוד מפתחו של היכל ופתחו של אולם, ויצר ויצב את הסוגיה הזאת כסוגיית פתיחה פנימית של מסכת סוכה, שעוסקת בטעמים אינרנטים פנימיים לסוכה. אין בה השוואה למשכן ומקדש, אין בה השוואה למבוי, אלא להפך, הנגדה למבוי. וזה המסלול שאני בו הולך. אני מסכים שיש לפנות ולעסוק גם בדבר המתבקש. הדבר המתבקש שרואים את המחלוקת 20 אמה או יותר, היא ללכת לעירובין שיש המחלוקת מקבילה, וללכת לפתח ההיכל והאולם, שהם הממדים בתורה שכתוב בהם 20 אמה ויותר מ-20 אמה, ברשותכם, אני לא הלכתי לשם ואני לא יכול לחזור אחורה, בסדר? אני אתקדם וזה יהיה בבחינת השלמות.
אבל תוספות מייתרים את רבא.
לגבי תוספות עוד רגע אני אתייחס, אבל גם אם אתה אומר שהרי הוא רק בדפנות, זו אמירה, לא הבנתי. זה ש...
כאן בסיפור יש לי שדעתי כל הזה המצרים. זה צריך להיות עניין עליו. ועכשיו מתחת לסכך, לעומת ישראל, לא צריך לתת רבה.
לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי. הרי כל מה שאמרתי בתחילת השיעור, זה שלמרות שרש"י אומר, על תחילת המסכת, אומר לנו סוכה קרויה לשם הסכך. ולמרות שאני מסכים שעיקרה של סוכה הוא בסכך. הרי כל מה שאנחנו לומדים עליו עכשיו, זה על זה שהדפנות, הממדים, השטח, הגובה, הם גם כן משמעותיים ולא רק מכוח הסכך. אפשר להגיד שהכל משמעותי רק מכוח הסכך, תנעץ ארבעה קונוסים ותסכך על גבם. אבל... שגויה להגיד על רבה, לא, אני לא חושב שראוי, אבל ומיותרת גם לא נראה לי, לא נראה לי נכון. מה? לא, מה פתאום? כי רבה מבחינתו תופס שיש איזשהו גבול סף, שכבר ככה אנשים לא בונים דירות ארעי. חשוב לו שהסוכה תייצג ותהיה בתוך הגבול, שאנשים עדיין בונים דירות ארעי. זה קריטי מבחינתו. בסדר, זה החידוש, אני מסכים שזה חידוש אדיר של רבה, אבל חידוש אדיר הוא לא נכון, הוא לא מיותר, הוא חידוש אדיר.
אתה לא רוצה כרגע לדון בו, האם סוכה זה סכך, והדפנות זה שירות של הסכך, או שסוכה זה דפנות וסכך. ויש נפקמינה במחלוקת רמב״ם וראש. לגבי...
ורש"י, רש"י כאן אומר במפורש.
על מה נאמר, כשם שחל שם שמיים על החגיגה, כך, כך, קל. הרמב״ם אומר שזה על הדפנות, והראש אומר, אני חולק על הרמב״ם, זה לא ניתוח שלי, זה הראש אומר שהוא חולק על הרמב״ם.
וגם רש"י חולק על הרמב״ם, נכון.
וממילא זה מחלוקת, ובעומק לעניות דעתי זה המחלוקת בין התוספתא למשנה, האם לערבב במשנה של הסכך גם את הדפנות, וזאת המשנה בניגוד לתוספתא שלא עשו את זה.
בואו ברשותכם, לחלק מהדברים אני פשוט מתכנן להתייחס, אז בואו שנייה נתקדם עוד צעד. אז אם כן רבה על סוגיית הפתיחה של המסכת מחדש לנו חידוש דרמטי, שמבחינתו סוכה צריכה להיות דירת ארעי. נתבונן רגע בחידוש הזה, בסדר? כי באמת זה כאילו נראה דבר פשוט שסוכה דירת ארעי בעיניים, אבל באמת זה חידוש אדיר, כי מושגי הקבע והארעי הוזכרו ביחס לסוכה, בסדר? אבל הם הוזכרו בדיוק במשמעות ההפוכה. המשנה אמרה לנו שכל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו ארעי. והמשנה ברייתא אמרה לנו שהיו לו כלים נעים, מעלם לסוכה, מצעות נעות, מעלם לסוכה. כלומר האדם דווקא צריך לקבוע את מושבו בסוכה. ברב הזה אומר, לא, הסוכה צריכה להיות דירת ארעי. זה לא קושייה מה שאני אומר, ברור שהוא מדבר על הדירה והם מדברים על האדם. אבל עדיין, למה רב המחדש חידוש כזה? אנחנו הרי יודעים כמה חשוב דווקא הקבע בסוכה, כמה חשוב שהחיים שלך יהיו בסוכה, ולמה רבה מערער את הסוכה, הרי המילה ארעי, תתבוננו ברגע, כן? היא קשורה לאיזשהו ערעור. הדבר הארעי הוא דבר שאי אפשר לבטוח בו. אי אפשר לבטוח בו. הוא כערער בערבה, הוא בא והולך, הוא זז, הוא מתנדנד. למה רבה, אני יכול להבין למה רבה יכשיר סוכת ארעי, נגיד. אבל למה רבה רוצה לכתחילה שהסוכה תהיה דירת ארעי? זה דבר שהוא לא מובן. וננסה לפתוח את זה טיפה יותר לעומק. שבסוף ארעי זה באמת מקום שמזכיר את החולפות ואת הערעור כמו שאמרתי ואת הארעיות, ולכן באופן בסיסי הקבע הוא טוב לעולם הקדושה. לעולם יעשה אדם מלאכתו ארעי ותורתו קבע, תקבע את מושבך במרחב הקדושה. עכשיו אם באמת נבין את הסוכה כמרחב מקודש, מרחב אלוקי, מרחב שיש בו נוכחות והשראת שכינה, אז מובנת הבקשה לשבת בסוכה, ישיבת קבע, שבתי בבית השם כל ימי חיי, בוא ניכנס לסוכה ולא נצא משם. אבל רבא לא רוצה שתחוש בסוכה יציב מדי. הוא לא רוצה את זה. הוא רוצה שאתה תשב בסוכה, ושההגנה האלוקית שאתה תחוש שם בסוכה לא תהיה יציבה, תהיה ארעית. אם זה יציב מדי, זה פסול מבחינת רבא. מבינים את הבעיה? בהבנת רבא. אז אני רוצה ברשותכם ללכת בעקבות השם משמואל. האדמור מסוחת שוב, שהוא הציע, לפני זה, על זה או לפני זה על נתיב אחר, כי אני מרגיש שפתחנו הרבה נתיבים ו...
הדברה ביום בדיון על השקת תנדבים, בעצם סוכן אחד בקדש, מפקמים על חתיב משמעותי, שאלה אם קובעים את זה מערבים, ומתקרים ומתקרים ומעשות. ואז הוא מידע, כן, כי הרי לדעתי 90% מהסוכות של רבא ולפי רבי יהודה ורבנן היא לא בדיוק אותו דבר, אבל ההגדרה היא
משנה אם זה בית או לא בית. זאת אומרת דירת הלילה, הכוונה לא בית. זאת אומרת דירת קבע, הכוונה בית. בעצם רבים גם אותו, תצא מהבית הרגיל שלך, תבנה לך בית אלטרנטיבי. רבים גם אומרים, תצא מהבית הרגיל שלך, אבל אתה לא בונה בית אלטרנטיבי, אתה גם לא בטבע, אתה באיזשהו מרחב מעבר שלא אני קורא דירת הלילה.
ואני חושב שזה הכיוון שהוא הולך אליו בסך הכל, כן? פחות או יותר. כן, מה אומר השם ישמואל? דרשה חסידית, אבל אני חושב שהיא מסבירה מאוד מאוד טוב גם את המשגות הלמדניות. השם ישמואל מדבר על שני הנהגות, הנהגת הטבע והנהגת הנס, ומקשר את הסוכה להנהגת הנס. למה? פשוט, כי סוכה אתה חי בנס. כאילו, הבית הוא הגנה טבעית שאתה בונה לך. ארבעה קירות, בתקרה נורמלית, ומילא מה שמגן עליך זה היצירה הטבעית שלך. עד כדי כך שהבית יכול להיות גם מרחיק אותך מהקדוש ברוך הוא ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, בתים טובים תבנה וישבת. זה הסכנה שהתורה מתמודדת איתה עם הכניסה לארץ ישראל, שכשעם ישראל ייכנס לארץ ישראל הוא ישכח את השם. למה הוא ישכח את השם? כי הוא יושב בבית ולא בסוכה, כי מה שמגן עליו זה הקירות שהוא בנה ולא ענני הכבוד או הסוכות שהשם מושיב אותם בתוכו. אז לכן מובן למה הרבה מהתנאים רצו שסוכה תהיה דירת קבע. הם ראו הזדמנות שהתורה אומרת, בוא נשב שבעה ימים מחוץ לטבע, נשב שבעה ימים בהגנה האלוקית ובהשראת השכינה. אז הם, בוא נבנה את השראת השכינה הזאת בצורה מקסימלית, בוא נבנה אותה חזק וטוב ונשב שם כל הזמן ולא נצא משם. ולכן אמרו כל התנאים, שמונה תנאים, סוכה דירת קבע בעינן. אבל השם ישמואל אומר, זה טעות, זה טעות רוחנית. לשים את הסוכה כדירת קבע זה טעות רוחנית. למה? בשבילך שלא תשלה את עצמך. אתה חי בעולם הזה, אתה חי בארץ ישראל. עיקר המשימה שלך בחיים היא לא להביא השראת שכינה למרחבים המקודשים, למרחב הסוכה, למרחב הנס. עיקר השראת השכינה שלך ועיקר העבודה שלך בעולם הזה היא לא בשבעת ימי הסוכות, היא כל השנה. להביא השראת שכינה אל תוך הבית, לדאוג שבתוך העמל האנושי ובתוך הטבע של ארץ ישראל תהיה נוכחות שכינה. ולכן תשמור על הסוכה כמציאות ארעית. אל תתבלבל, אל תתבלבל. אם אתה בונה את הסוכה כקבע, מה עשוי לקרות? אתה לא באמת תרצה לחזור הביתה. אתה תחשוב שהעולם הבא כבר כאן. אתה תחשוב שהקדוש ברוך הוא כבר מגן עלינו הגנה מוחלטת וגמורה. לא, זה יקרה לעתיד לבוא, אבל בעולם הזה, המשימה שלנו זה לשכן את השכינה בארץ, בתוך חיי הטבע. ככה מסביר השם ישמואל, זו תורה מאוד ציונית בעיניי למי שמבין. בסדר? שבאה ואומרת שאנחנו עוד לא נמצאים בעתיד לבוא, ושעיקר הפעולה שלנו היא לא בהנהגה ניסית, היא בהנהגה טבעית. אני חושב, ומסביר גם הרבה מאיך שאנחנו חיים, משאלת הגיוס לצבא, ודרך שאלת היחס שלנו לחיי החול, בקשתנו זה לא ללכת למרחב מקודש ולקבוע את מושבנו שם, אלא ללכת אליו לשבעה ימים, לקבל כוחות, להיזכר שבאמת מה ששומר ומגן עלינו זה השראת השכינה האלוקית שבלעדיה לא נסתדר אפילו לשנייה אחת, אבל אז לחזור לבית, לחזור לחיי הטבע של ארץ ישראל, להילחם על קיומנו, לעבוד את האדמה, להתפרנס מתוך האדמה. לכן אומר השם ישמואל, רבה מקפיד להגיד סוכה דירת ארעי בעינן. בסדר? בצורה יפה הוא מתאים את זה, שכתוב וזהו חכם הרואה את הנולד, ובעצם הוא אומר כל שמונת התנאים שסברו סוכה דירת קבע בעינן, הנטיית הלב שלהם, אפשר להגיד הטעות, זה לא טעות, לא נפסקה הלכה כמותם, יש נקודת אמת עמוקה בדבריהם, הם רצו להביא את הנהגת הנס לתוך המציאות, לסמוך עליה ולהיות בה. הם רצו שאדם יישב שבעה ימים בדירת קבע, כמו שיהיה לעתיד לבוא, שהנוכחות האלוקית תהיה זו שאנחנו סומכים עליה ומוגנים עליה, מוגנים על ידה. במובן מסוים אפשר להגיד שהגישות שהיום אומרות, אנחנו נלמד תורה והקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, הן גישות אמיתיות לעתיד לבוא. אבל אנחנו חיים בתוך מציאות שבה האחריות היא לשכן את השכינה בארץ, לעבוד בכוחנו ולגלות את הנוכחות האלוקית ואת ההגנה האלוקית בתוך מעשה ידינו ועמל ידינו. הסוכה היא באמת יוצאת מהסדר הזה, היא סוכת נס. היא באה ואומרת לך, תקשיב, אין לך הגנה כאן, אין פה קירות, אין פה גג. מי שמגן עליך זה הקדוש ברוך הוא שבסוכות השיב את בני ישראל והוציא אותם ארץ מצרים. אבל היא מדמה את תקופת המדבר, ואתה צריך לצאת ממנה ולחזור לארץ ישראל. ואם אתה תהפוך את הסוכה לסוכת קבע, לא הבנת את מקומה של ההנהגה הניסית בעולם, וקבעת את עצמך שם, בעוד שבאמת זה צריך להיות בבחינת הרי. שמחת תורה. רגע, אני רק אגיד שהשם ישמואל מתאים את זה בעוד איזה טעם, שמי שמבין, זה דרשני, אבל זה מאוד מאוד יפה. הוא אומר, למה אין הלכה כשיטה? אין הלכה כשיטה, כי בשיטה כל תנה ותנה אומר משהו, אבל לא מאותו טעם, הם לא היו ביחד. למה? כי כתוב שלעתיד לבוא כל צדיק וצדיק, הקדוש ברוך הוא עושה לו מדור בפני עצמו. בסדר? אז אומר השם ישמואל, כל תנה ותנה שם זה מדור בפני עצמו, כולם אמרו קבע, אבל כל אחד אמר קבע אחר, כמו שכבר העירו ראשונים, זה לא אותו קבע, וכל אחד אמר, כל אחד כאילו כסף לעולם הבא, כסף למציאות שבה והקדוש ברוך הוא נוכח והנהגת הנס נוכחת, ולכן אין הלכה כשיטה, כך מסביר השם ישמואל, בצורה שבעיניי יש בה מן הפלא. אני ברשותכם מתקדם, פשוט באמת באמת הזמן קצר. באופן אחר, ניתן לומר ש... הבנתם את השם ישמואל? בסדר? כאילו הסוכה היא הנהגת הנס, המציאות שלנו היא הנהגת הטבע, אנחנו לא מבקשים את הנס כקבע, אנחנו מבקשים את הנס כערי, אנחנו לא מבקשים שהנס יגן עלינו באופן טוטלי, כי זה באמת שייך למציאות שאנחנו עוד לא שם, אנחנו רוצים לטעום מזה, מעין עולם הבא, בסדר? כאילו אם דיברנו בהתחלה על רבי זרע שאומר שהסוכה היא עולם הבא, רבא אומר הסוכה היא מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, אבל אחרי זה צריך לחזור לעולם הזה ולעבוד פה בתוך הטבע. פשוטכם, אני אתן עוד זמן לשאלות. מי שראה בדף מקורות, יש גם איזשהו הסבר אחר, רוחני שהבאתי, שהוא לקוח יותר מהרב קוק. שהרב קוק אומר, אני אנסה לנסח את זה טוב, ואני מקווה שאני אקלוט, שאני אקלע, ואתם יכולים להיות בפנים תוך כדי ולראות אם אני מדייק. הרב קוק אומר שזה פחות מצד האדם, אלא יותר מצד הסוכה. זאת אומרת, לעשות סוכת קבע, זה גם לא להבין נכון איך עובדת ההגנה האלוקית. כי באמת הגנה האלוקית לא עובדת באופן של... לשים לך מגנן יציב וחזק שלא ימות ושלא יזוז ושאתה יודע שהוא ישמור עליך. לא ככה עובדת הגנה אלוקית. הגנה אלוקית היא נוכחות שמתחדשת בכל רגע ורגע. זה סוד הארעי לפי הרב קוק. הסוכה היא שמחה עליונה, איך הוא כותב? הסוכה היא שמחה עליונה מאוד, עד שאינה יכולה להיות קבועה כי עם דרך הארעי. אבל היא עומדת במקום אחד. זה לא הארעי שזז ממקום למקום כערער בערבה. זה הארעי שכל הזמן באותו מקום. איך? מפני שגלי האור של השמחה שוטפים. ואחד מתעלה, ומיד בלא שום הפסק השני החדש, שהוא יותר מהיר ויותר משמח, יורד ונשפע. על כן נראה כאילו הכל הוא סוכה אחת, אבל באמת בכל רגע ורגע, ובכל חלק מחלקי הרגע, כן? כל מאייה, ישנה סוכה חדשה ממש, ובפני שהשמחה היא מההתחדשות, וכאן ההתחדשות היא תמידית, על כן הוא זמן שמחתנו. שמחה מגיעה מהתחדשות, נוכחות אלוקית היא הראית במהותה, היא לא קבע. הקבע הוא קצת לעשות מהקדוש ברוך הוא. ואותי אתם קובעים הגוי כולו, אומר הנביא. אתם קובעים אותי, אתם קובעים לי, אתם מכניסים אותי למשבצות מדי אחוזות, מדי קבועות, בבחינת פסל ומסכה. הסוכה היא דירת הרי, כי האור האלוקי, ההגנה האלוקית, עובדת בצורה של התחדשות בכל רגע ורגע. עד כאן, חלק ראשון. בסדר? מחזיקים מעמד, אני ככה לא יודע, דחסתי יחסית חומר, אבל אני חושב שאפשר... אפשר להספיק ואפשר להכיל.
רגע, שאלה אחת שאפשר לומר גם ברב אפשר להסביר אחרת, שפשוט רב הוא מפגיש את הממד האנושי, לא את הממד האלוקי. שהוא לא, אין קבע, כי הסיפור פה זה הרעיות של האנושי אל מול סיפור אלוקי. ומבחינתו הסוכה היא לא אמורה להיות קבע, כי הסוכה לא מבטא את סיפור אלוקי בערך. אולי היא מבטאת את הרעיות של האדם. ולהבין אולי ככה את כל מחלות רבא ורבי זייר מול רבא, שרבא ורבי זייר מדברים על הסוכה האלוקית, זה כי בסוכות השבתי, בסוכת ירד בן יומם, אל מול רבא שמדבר על הסוכה האנושית, בסוכות השבוע שבעת יחד.
בסדר, אני חושב שהערעור האנושי הוא בסוף כן עומד למול האלוקי, כאילו, אני לא רק חווה את עצמי כערער בערבה וכחלש וכחסר, כן? גם רבא בסוף רוצה שאתה תרגיש טוב בסוכה. נראה לי שרבא הוא גם בעל הממר שהמצטער פטור מן הסוכה. רבא הוא לא רוצה שתסבול בסוכה ותחוש את הרעיותך כבן אדם. הוא רוצה שהרעיותך כבן אדם תביא אותך לתחושה של השגחה ונוכחות אלוקית, ככה אני מבין יותר. אוקיי, להלכה. הלכה נפסקת כרבא, כנגד כל הסיכויים, כך נפסק שולחן ערוך, שסוכה שהיא גבוהה למעלה מ-10 רמה פסולה, בין אם הדפנות מגיעות לסכך ובין אם לא, בין בסוכה גדולה בין בסוכה קטנה, והעיקרון המנחה קיימלן שסוכה דירת הרי בעינן, זה העיקרון המנצח בסוגיה. בסדר, זה היגיון, אני מסכים, כן. אם תרצו, אפשר לראות בזה חתימה מעין פתיחה, שסוכת הילני, כמו שניתחנו בהתחלה, באמת מוכיחה אולי שיטת רבה, שתמיד סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 רמה פסולה. לא, אני אומר שמה שיוצא זה שרב חולק על רב, חולק על רב, חולק על רב הרבו, מוקשה בסוגיה, ובכל זאת הלכה כמותו. לכן אמרתי כנגד כל הסיכויים בשביל לצייר את זה כסיפור. באמת, יש פה שיקולים טובים לפסוק כרב. רק הצגתי למה יש בסוגיה גם שיקולים טובים לא לפסוק כרב. טוב, ברשותכם, אני יודע שאני כאילו יוצא מעולם אל עולם, בוא נצא לעולם חדש. דיברנו עד עכשיו על גובה הסוכה, וחתמנו בפסיקת ההלכה כרבה, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 רמה פסולה. בוא נעבור לדבר על שטח הסוכה, ומה שנספיק נספיק, אבל הדברים בעיניי חשובים. האם לסוכה יש שטח בכלל של מינימום? כן או לא? יש היגיון רב להגיד שלא. בסדר? למה? כי כמו שפתחתי את השיעור, למה להגיד שאין שטח מינימום לסוכה? כי מה עיקר הסוכה? מה עיקר הסוכה? שכח. שטח קשור לאיזשהו כבוד שאתה נותן למרחב. שהמרחב הזה הוא מספיק מכובד, מספיק גדול, אבל אם המרחב לא מעניין אותך, מה שמעניין אותך זה ההשראה האלוקית, אז כמו שאומר רבי נחמן, שיש לאדם לב, הוא לא צריך מקום. סוכה, אתה נכנס לתחת צל השכינה, מה זה משנה כמה מקום יש שם? ולמעשה, זה לא רק הווה אמינא, במשנה באמת אין דיון כזה. אין דיון במשנה על גודל הסוכה, על ממדי הסוכה מבחינת הרוחב, וייתכן גם שאפשר להבין מדוע. המרחב לא בהכרח חשוב. מי שמדייק את זה יפה, אם ראיתם, זה הפני יהושע. שהוא אומר, למה הגמרא הייתה צריכה להגיד הלכה, צריכה שתהיה מחזקת ראשו, רבו ושולחנו, למה זה מופיע על המשנה הראשונה? אז הוא אומר, כי המשנה הראשונה עוסקת בכל הממדים. גובה מקסימום, גובה מינימום, כמה דפנות צריך, והיא לא אומרת כלום על השטח. אז מה הייתי חושב? לא רק מה הייתי חושב, מה אומרת המשנה? המשנה באמת אומרת שאין שטח. עכשיו אין שטח, הפני יהושע קורא לזה ראשו ורובו. אבל ראשו ורובו זה לא הגדרה של מרחב. זה פשוט, זה הגדרה שנובעת מזה שאני צריך להיות בצל הסוכה. מה זה אני צריך להיות בצל סוכה? זה ראשו ורובו. אבל אין דין שטח, מבינים? אין דין חפצה, מי שרוצה בשפה למדנית, לשטח הסוכה. ככה מנתח הפני יהושע את המשנה.
אולי נפקא מינה, ששמן דובון, פאפה בר פאפה, יצריך סוכה גדולה. ואדם קטן, מספיק לו סוכה קטנה. איזה עניין בקיום?
אין הכי נמי, שאולי גם אין שטח לסוכה בכלל. לעומת זאת, בתוספתא מופיעה לנו דעת רבי, שמצריך 400 על 400, ורבי, כמו שאמר קודם הרב תומר, הוא באמת מבין את הסוכה כבית, בית של הרי, אבל בית שיש בו מאפייני בית, הוא מכיל שיעור שאפשר לחיות בו, וכאמור, ובוודאי יש לזה השלכות נוספות לזה שאתה מגדיר אותו כבית, אולי חיוב במזוזה, אולי עוד השלכות,
רק אני נעים שההגדרה של 400 כבית, אני לא בדקתי מספיק יסודי, אבל אני חושב שהיא מופיעה רק בבבלי.
אוקיי.
400 כבית, זה לא משהו שיש לו
יסוד. לא, מופיע גם בירושלמי 99%.
אולי גם, רק אם מוראים, כמו בתנאים, 400 לא הייתה
משהו. מופיע גם בירושלמי, אבל אני אומר בכלל, איך שלא תסביר 400, בסדר? הוא היבט מרחבי, זאת אומרת שנותן כבוד למרחב, לא כמו שראשו ורובו, זה נותן כבוד רק לצל. ואני נלך עם הבבלי, המשמעות הידועה של 400 מתחומים הלכתיים שונים, זה בית, ונכון לעוד תחומים.
רק שנייה, לגבי דלת אמות, אני לא בטוח שזה בית. דלת אמות בכל השס זה שיעור מקום של אדם, בהלכות שבת זה שיעור מקום של אדם. דלת אמות זה...
לא, ובקיליים זה שיעור מרחק, זה שיעור של מרחק סביר, שצריך להרחיק נזקים 400, זה בית.
אבל מוריי ורבותיי, אני מדבר על הבבלי אצלנו, שהבבלי מחבר את זה לתפיסה של בית, בסדר?
אני מקבל.
הבבלי אומר, מה נתן
עליו? אני לא חלוק.
זה תנו רבנן, בית שאין בו דלת אמות,
פתור. הרב אלחנן, בבבלי מה שאתה אומר זה ברור, מה שאני מעיר, שדלת אמות, יש קניין דלת אמות. ולכן גם אם אני אגיד שסוכה עיקרה שכח, והיא לא בית, אני יכול להגיד דלת אמות. הבבלי אומר כמוך שזה דין בבית, זה מפורש.
מטב זיכרוני גם בירושלמי מופיע קישור בין סוגייתנו לבין עוד דברים שאין בהם גדר בית, שאין בהם דלת אמות, והם פטורים מההיבטים האלה, כמו מזוזה, מעקה, אם מישהו יבדוק תוך כדי וימצא שיגיד, אבל אני מסכים, נתחיל ככה, אם הייתי מנתח את שיטת רבי, ושואל מה מקורן של הדלת אמות, הייתי יכול להגיע לכל מיני מסקנות על פי שיעור דלת אמות ברחבי השף. הבבלי אבל אומר לי מה מבחינתו שיעור דלת אמות, שיעור דלת אמות מגדיר בית. תגיד בכל, בקושי שומעים אותך.
זה לא בדיוק מה שהרב אומר, כלומר, גם זה לא בית, כל הדוגמאות הבאת, זה צריך מקום, אבל בכלל שיש לו מקום, ארבע מאות של בניין, שיש מקום, כלומר, גם אם זה לא בית, זה בקושי שיש
איזשהו מקום, יש על הצפה. נכון?
לא, הרב מסכים עם זה, הוא פשוט אומר שמקום לא בהכרח זהה לבית. יש גם מקום במובן שזה מקום שאדם יכול לשבות בו בשבת, גם אם אין שם בית, זה מרחב. אדם מתפשט לדלת אמות, שהוא שוכב עם הידיים, נלמד על זה בשבת בזמן הבא.
דלת אמות. אחרי שהוא בסיכום של הסוגיה, דלת
אמות
זה קבע, זה קבע במקום, זה קבע במקום קבוע. בניגוד, יש שם שבעה שאתה מקבלים שזה מקום, זה שנקרא אדם
נכנס. כן, אז רבי רואה את התפוקה כבית, אבל אני דווקא רוצה להתמקד בבית שמאי ובית הלל, ברשותכם.
נגיד כמו בנורה של דלבייץ', דלבייץ', בהבדל שבבית, ארמות על ארמות, זה מקום שאדם גר בו בדירת קבע.
נכון, לכן זה מה שמגדיר בית, נכון, אתה צודק. גם מה שמגדיר בית מוגדר על פי זה, שזה מאפשר לאדם לגור בו. רבי רואה את התפוקה כבית שמאפשר לאדם לגור בו, על פי הבבלי, וזה דבר פשוט. אבל המשנה ב... בפרק ב', כאילו אם היה לנו רק את התוספתא, אז היינו אומרים, יש שתי שיטות, או שצריך ארבע אמות כי זה מקום, מרחב בית, או שצריך ראשו ורובו כי אין דין מרחב, ויש רק צורך בזה שהצל יחסה אותך. אבל המשנה בפרק ב' מסבכת את התמונה קשות, כי המשנה בפרק ב' מספרת לנו על סיפור רבי יוחנן בן החורנית, ועל המחלוקת הקדומה בין בית שמאי ובית הלל, לגבי מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, שבית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים. ובמבט ראשון, ותחזיקו ראש, אני יודע שאנחנו כבר בשלהי השיעור, אבל במבט ראשון נראה שהמחלוקת עוסקת בסוכה קטנה או בסוכה גדולה. מה, מעניין לעשות פה הצבעה, כן? טוב, למדתם כבר דבבלי, אבל אני הייתי אומר בצורה פשוטה, במבט ראשון, אני לא אומר במבט הנכון אלא במבט הראשון, שהמשנה עוסקת בסוכה גדולה, כלומר היא לא עוסקת בשיעור סוכה. למה? זה קודם כל המיקום של המשנה הזה, זה לא מופיע לנו בפרק א' עם הגדרים הבסיסיים של סוכה, זה מופיע בפרק ב' כבר בתוך המשניות שעוסקות בדיני האכילה בסוכה, השינה בסוכה, ירדו גשמים מתי מותר להיפנות, היא עוסקת באיך יושבים בסוכה, לא במה גודל הסוכה, וגם הביטוי מי שהיה הוא נשמע כעוסק באדם ולא בסוכה. ועל פניו רבי יוחנן בן החורנית זה סיפור על אדם שיושב ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית. אבל אני אומר שזה לא כל כך בטוח. אני באמת בהתחלה ככה השתכנעתי שפשט המשנה עוסקת בסוכה גדולה, אבל לא כל כך בטוח. גם כי למה שבן אדם יעשה ככה? למה שישאיר את השולחן שלו בתוך הבית? מה הסיבה הכי פשוטה והכי הגיונית לזה? שאין מקום. אז ממילא זה סוכה קטנה, אבל עוד שמה שהגמרא גם אומרת, שהביטוי פוסלין ומכשירים, אני חושב שזה ניתן לתרץ, אפשר להגיד, פוסלים את ישיבתו, מכשירים את ישיבתו, אבל זה כן נשמע כאיזושהי אמירה מהותית על הסוכה.
לא, רק אני אומר שאין שום מקום בשעת שבית שבוע יומדים לפחות לפי בדיקה שאתה
יצא
בשעים שיותר
ולא יודע. בסדר, הנה חינם.
ויותר מזה, בפרק ג' בית שאומרים אותו לשון של פוסלים ומכשירים ונראה לולם לגבי בדיוק דיון דומה של יצא או לא יצא.
אז אני,
נכון. הדיוק הזה הוא לא דיוק שמחזיק.
כן, אז אני מסכים. אז לכן, למרות שמבט ראשון נשמע שהמשנה עוסקת בסוכה גדולה, זה לא כל כך בטוח. יכול להיות שעוסקת בסוכה קטנה, יכול להיות שהיא לא כל כך מבחינה ביניהם. היא מספרת על אדם שיושב שולחנו בתוך הבית, ובאמת גם אין מקום בסוכה ליותר מזה, אבל לא, זה לא כל כך ברור בוודאות שהמשנה מדברת בהכרח על אחד מהמקרים. ורגע, אני ברשותכם, נרוץ את טיפה קדימה. מתוך המתח הזה, הבבלי מגיע למסקנה שיש כאן בעצם שתי מחלוקות. מחלוקת בסוכה קטנה ומחלוקת בסוכה גדולה. והתמונה יותר סבוכה מזה, כי לגבי סוכה קטנה, פשיטה לן שההלכה כבית שמאי, כיוון שהסוגיה פוסקת מפורשות, שההלכה כבית שמאי ולא תזוז מינה. אבל לגבי המחלוקת בסוכה גדולה, הגמרא מנמקת אותה כגזרה, גזרה שמא יימשך אחר שולחנו, ואנחנו לא יודעים כמי לפסוק הלכה. אם תרצו, אפשר לדבר על זה בשפה הלנדנית, כמחלוקת בגברא ומחלוקת בחפצה. המחלוקת בסוכה גדולה, החפצה מצוינת, בסוכה נהדרת, היא גדולה, היא מרווחת, היא פחות מ-20 אמה, יותר מ-400, אחלה. פשוט הבעיה היא בבן אדם, שלא מעביר את כל הווייתו לתוך הסוכה, ומשאיר את שולחנו בחוץ. אבל המחלוקת בפוקה קטנה, היא מחלוקת בחפצה. מדובר על אדם שהוא יכול להיות שהוא נהדר, אולי הוא אפילו מאוד קטן והוא צריך לדחוף את השולחן שלו פנימה. אבל סוף כל סוף, הסוכה עצמה היא לא ראויה לראשו רובו ושולחנו, ולכן פוסלים אותה בית שמיים. ובאמת, בעקבות התמונה המורכבת הזאת של הבבלי, הראשונים נחלקים לשלוש מחלוקות לפחות, שאני לא, אני רץ ישר לראשונים, כי מתוכם אני חושב נפתחת גם התבוננות העומק על הסוגיה. אז גישה אחת, עמדה אחת בראשונים היא עמדת הריף. הריף, כפי שהסבירו אותו רוב הראשונים והאחרונים, הבין שיש כאן רק מחלוקת אחת בעצם, או רק טעם אחד לבית שמי. בית שמי סוברים, אין להם בעיה עם סוכה קטנה, יש להם בעיה עם בן אדם, שמה יימשך אחר שולחנו. ולכן הם פוסלים בסוכה גדולה עם השולחן שלך בחוץ, וגם בסוכה קטנה שבהכרח השולחן שלך בחוץ, אבל זה אותו טעם, ולכן הריף, מסקנתו המעשית, לפסוק כבית שמי גם איפה שנאמר וגם איפה שלא נאמר, כי זה באותו טעם, אז אם פסקת כמותם בסוכה קטנה, אתה חייב לפסוק כמותם בסוכה גדולה. הבנתם? יש רק טעם אחד, גזרה, רק דין בגברה, אין בכלל דין בחפצה של הסוכה, ככה מסביר הריף. חידד והקצין את שיטתו אחד מגדולי האחרונים, רבי עקיבא איגר, שהוא אמר, יש נפקמינה לדברי הריף. ותחזיקו ראש, מי שלא למד את זה, אבל זה נפקמינה פשוטה, רק הציור הוא קצת מסובך. אם אדם יושב ראשו ורובו בסוכה, ושולחנו בתוך סוכה אחרת. זאת אומרת, הוא יושב בסוכה קטנה שאין בה זין על זין, פחין, נגיד 6 על 6, מחזיקה את ראשו ורובו, והשולחן שלו אין לו מקום שם, הוא שם אותו מחוץ, אבל המחוץ הזה זה לא בית, זה סוכה אחרת. אומר רבי עקיבא איגר, הריף יכשיר מצב כזה. נכון, פסקנו כבית שמאי שסוכה קטנה פסולה, אבל בעצם לא פסקנו שסוכה קטנה פסולה, רק פסקנו שיש גזרה שמא יימשך אחר שולחנו. ולכן אם אין גזרה כזאת, כי גם אם הוא יימשך אחר שולחנו, סוף כל סוף מה יקרה? ימצא את עצמו בסוכה אחרת? מעולה. אז לדעתו במקרה הזה, אכילתו של האדם כשרה. הבנתם את החשבון? זה רבי עקיבא איגר. הרבה חלקו עליו, אבל אני חושב שהאמירה שלו מאוד מחדדת את עמדת הריף. כי הוא בא ואומר, אין דבר כזה, הייתי אומר ככה, פתחתי בלהגיד שבעולם התנאים לא בהכרח יש שיעור לסוכה, הריף מבין את זה למסקנה. אין בעולם ההלכה שום גדר למה גודלה של סוכה. יש גדר בעייתי, שאם אדם לא מצליח להכניס את השולחן שלו פנימה, באופן אוטומטי הוא נכנס לבעיה אחרת, בעיית גזרה שהם ממשך אחר שולחנו, אבל אין גדר בסוכה. שאומרים שבעה על שבעה טפחים, לא, הריף לא מקבל דין כזה, אין דין כזה של שבעה על שבעה טפחים, יש רק דין אחד, אדם צריך לשבת בסוכה עם שולחנו, כי אחרת הוא עלוי להימשך אחר שולחנו. אבל באמת רוב הראשונים, רוב מניין ובניין של הראשונים חולקים על הריף בנקודה הזו, ובעצם הם אומרים יש פה שתי מחלוקות עם שני טעמים נפרדים. בסוכה גדולה באמת, כמו שאמרה הגמרא בפירוש, הבעיה היא גזירה שמא יימשך אחר שולחנו, אבל בסוכה קטנה הבעיה היא אחרת. בסוכה קטנה סברת בית שמאי שפוסלים היא לא גזירה שמא יימשך אחר שולחנו, אלא כמו שאומר אביי במפורש בדף זין עמוד ב, שסוכה דירת קבע בעינה. סוכה שאי אפשר להכניס אליה את השולחן היא לא דירת קבע, ולכן היא פסולה. ככה מסביר הראש, ככה מסבירים בעלי התוספות, והנפקא מינה המעשית זה שהם פוסקים כבית שמאי רק בסוכה קטנה, אבל לא פוסקים כבית שמאי בסוכה גדולה. מבחינתם אין גזירה שהם יימשך אחר שולחנו, כי הגמרא פסקה במפורש כבית שמאי רק ביחד לסוכה קטנה. אבל צריך להעמיק טיפה בסברתם, שהרי סוף כל סוף מה אנחנו פוסקים? סוכה דירת ארעי בעינן או דירת קבע בעינן? אנחנו פוסקים סוכה דירת ארעי בעינן. אז איך אתה אוחז את החבל בשתי קצותיו? אתה פוסק סוכה דירת ארעי בעינן, ופוסק כבית שמאי שצריך ראשו רובו ושולחנו כסוכה דירת קבע בעינן. בסדר? קושיה טובה, נכון? הראשונים מקשים אותה, ואני חושב שאפשר לענות שני כיוונים של תשובה. כיוון אחד, שהמושג קבע הוא מושג יחסי, כאילו תדמיינו סקאלה של קבע. ואנחנו פוסקים דירת ארעי בעינן במובן הזה שאנחנו לא רוצים שהיא תהיה מדי בקצה של הקבע. אבל מצד שני אנחנו גם לא מוכנים שהיא מדי תהיה בקצה של הארעי. אנחנו כן צריכים היבט מסוים של קבע שיהיה בסוכה. בלשון הראשונים, שאילה ואחי הדירה היא דירה סרוכה. אנחנו לא רוצים סוכת קבע, בגלל מה שדיברנו בחלק הראשון של השיעור. רוצים שההגנה תהיה הגנת ארעי, שהנוכחות האלוקית תהיה מוחשת, אבל אנחנו גם לא רוצים תיכנס למקום שהוא בכלל לא מאפשר להיות בו, ולכן כן מקבלים את בית שמאי שראשו רובו ושולחנו. נכון, כי זה הגדרה בחפצה ולא בגמרא, זאת אומרת אני לא באמת זקוק לזה שהשולחן שלך יהיה פיזית שם, בסדר? אבל אני כן זקוק שהדירה הזאת מאפשרת חיים נורמליים. אתה בוחר לחיות בה בצורה קצת לא נורמלית? בסדר, לא קרה כלום, אבל היא כן צריכה להיות מאפשרת חיים נורמליים. אפשר להבין אבל את העניין שהוא לא יושב על סקלת הקבע, כן? אלא להבין את זה בצורה אחרת, שהקבע שמתקבל פה הוא באמת קבע קצת יותר בגברה, ואמרנו שלעולם עושה האדם סוכתו קבע ובתוארי. האדם אנחנו כן רוצים שיהיה שם באופן של קבע. ובעצם הדין קבע פה הוא דין שנולד מפרק שני, מהדין של האדם, מי שהיה ראשו ורובו וסוכה ושולחנו בתוך הבית. ולכן קבע כזה אנחנו כן רוצים לפסוק להלכה. כלומר אנחנו פוסקים שסוכה דירת הרי בעינן, אבל אנחנו פוסקים שהאדם צריך לשבת בישיבת קבע. ראשו, רובו ושולחנו זה גדר באדם שהופך להיות גדר בסוכה. בגלל שחשוב לנו שהאדם יושב שם ראשו, רובו ושולחנו, בסדר? אז כאילו הדין של הגברה חודר לתוך הגדרת החפצה. מחילה ממי שלא יושב בשפה הלמדנית, בסדר? וזה קבע שאנחנו כן מקבלים ורוצים לקבל. בגלל שהזמן קצר אני אדלג על שיטת הרמב״ם שיש הרבה מה לעסוק בה. ואני רוצה רגע לסיים בשאלה. שמכלל הדברים עולה איזושהי שאלה על בית הלל. שאלה שבעיניי מטרידה. מה ראו בית הלל להתעקש ולאפשר לך לשבת בסוכה שראשך ורובך בסוכה ושולחנך בתוך הבית? מה ראו בית הלל להכשיר דירה סרוכה שכזו שהיא קטנה מראשו רובו ושולחנו ורק ראשך ורובך נשאר שם? וזו שאלה שבעיניי מטרידה. זאת אומרת, בגלל שפסקנו כבית שמאי בסוכה קטנה לפחות, אז אנחנו לא כל כך שמים לב לשיטת בית הלל. אבל צריך להבין מה סברו בית הלל, ואולי מתוך כך יתחבר לנו גם כאן למה זה אחד מששת המקומות היחידים בשעת שאנחנו פוסקים כבית שמאי ולא כבית הלל. אז אני רוצה להציע, ואני מקווה שדבריי יהיה בהם מן האמת, שבסוף דיברנו לאורך כל השיעור על הדימוי של הסוכה כמרחב נוכחות אלוקי ועל הבית כמרחב אנושי יותר. ו מתאים הדבר לבית שמאי ובית הלל שיחלקו בטוטליות של המעבר שלך מהאנושי לאלוקי. כולם מסכימים שבסוכות אתה עובר למרחב אלוקי, כי בסוכות ישבתי את בני ישראל. אבל השאלה היא באיזה רמה של טוטליות. בית הלל אומרים לאדם יש קיום אנושי ויש קיום אלוקי. נכון, הוא עובר לתוך מרחב הקיום האלוקי, אבל אם משהו מהאנושי שלו נשאר עדיין בתוקף, שולחנו בתוך הבית, השולחן שהוא קשור לקיומו החומרי של האדם נשאר בתוך הבית, זה בסדר, אנחנו לא חוששים שמא ימשך אחר שולחנו. אדם יכול להיות בקודש וחציו בחול או שולחנו בחול, ולא חוששים שהוא ימשך אחר החול. ואילו בית שמאי דורשים מעבר טוטלי יותר, טוטלי, שלא יישאר שום דבר ממך וגם לא משולחנך מחוץ לסוכה. אולי נטעים את הדברים קצת באמת, שאנחנו מוצאים כמה מחלוקות בית שמאי ובית הלל בפרקים שלנו, בשני הפרקים שלנו. לדוגמה, בית הלל מכשירים סוכה ישנה גם, ובית שמאי לא מכשירים סוכה ישנה. בית הלל אומרים גם סוכה אנושית יכולה לקבל צביון רוחני ומקודש, והיא לא חייבת לעשות לשם חג. היא יכולה להיות כשרה גם ככה. אבל, ועוד יותר מזה, שיש ביניהם מחלוקת לגבי קטן שהוא צריך לאמו. שהמשנה פוסקת שקטן שהוא צריך לאמו הוא פטור מן הסוכה. למה? כי אם הסוכה היא כמו שכינה אלוקית, אמא שחופפת ומגנה על בניה, הקטן הזה הוא צריך עדיין את האמא החומרית שלו, הממשית שלו. מה אתה שם אותו בסוכה שהיא האמא הרוחנית? קטן שצריך לימו, אומרים בית הלל, תשאירו אותו מחוץ לסוכה. מה עושה שמאי הזקן? מעשה וילדה קלתו של שמאי הזקן, שובר את התקרה, שם עליו שכך. תינוק שצריך לימו, הוא עדיין יונק, לא יכול לשבת בסוכה, שמאי מכניס גם אותו לסוכה. יש משהו בבית שמאי שברגע שמגיע חג הסוכות והנוכחות האלוקית מגיעה, הם מכניסים את האדם באופן טוטלי לשם, ולא מוכנים להשאיר אותו חציו בחוץ, או לא מוכנים להשאיר את שולחנו בחוץ. באופן קצת שונה, בשם הצלם, בשם העיין, המשנה שם של בית שמאי ובית הלל סמוכה למשנת מחלוקת רבי אליעזר והחכמים, כמה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה. רבי אליעזר חייב אדם לאכול 14 סעודות, אבל החכמים רק בלילה הראשון הוא חייב. בשאר ימי הסוכות מה צריך לעשות בסוכה? לא חייבים לאכול, צריך להיות בסוכה. יש בעיה לאכול אכילת קבע מחוץ לסוכה, אבל אין מצווה לאכול בסוכה. ואם כנים הדברים, אז אולי בזה גם מתמצא המחלוקת על השולחן. רבי אליעזר ידוע כתלמידם של בית שמאי, והוא אומר אין דבר כזה סוכה בלי שולחן. סוכה נועדה לקיים עליה מצוות, מצוות אכילה בסוכה. אז אין דבר כזה סוכה ששולחנך לא שם. בבית הלל פחות מדגישים את הסוכה כמצווה, ויותר את הסוכה כהוויה, וממילא אפשר לאכול בסוכה גם בלי שולחן. אפשרות אחרונה שבה אני אסיים, ושבעצם זה קשור גם לחלק הראשון של השיעור. דיברנו על רבה שמצריך שהסוכה דירת הרי בעינן, ובעצם זה גם טעמם של בית הלל, הרי זה פשט דברי אביי בדף זין, נכון? שלמה סוכה, למה בית שמאי מצריכים מחזקת ראשו רובו ושולחנו? כי הם סוברים שסוכה דירת קבע בעינן. אז מה סוברים בית הלל? שסוכה דירת הרי בעינן. בסדר? שבעצם בית הלל חשוב להם שהסוכה תהיה מיוצגת ותהיה קשרה גם שהיא דירת הרי, גם שהיא לא מספקת את אותה הגנה מלאה לכל רבדי האדם, עדיין הסוכה קשירה מצד יסוד הארעי שלה. להלכה מה נפסק? הלכה כבית שמאי, גם בסוכה קטנה וגם בסוכה גדולה צריכה שתהיה מחזקת ראשו רובו בשולחנו, וגם בסוכה גדולה אם לא הכנסת את השולחן שלך פנימה הסוכה לא קשירה, וזה בעצם קצת מרכך את יסוד הארעי ונותן לנו מקום פה לפחות בהיבטי, זה לא צריך להיות ארבע עמות, זה לא צריך להיות בית, אבל זה צריך להיות מקום שאפשר לחיות בו, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו.
כיוון דכתיב על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, כמאן דקביעי דמי כתוב בירושלמי. צריך לחיות קביעות בעולם הרעי.
חיבור של זמן אלו לזמן חורף. חילקו באמת סביבכם כל המחנים לעשות.